פשוט, כאן האור החיים הקדוש שלנו נותן פירוש נפלא לעניין הזה, תשימו לב. וישבו לאכול לחם ויישאו עיניהם ויראו והנה רוחת ישמעאלים באה מגלעד ומגלה נושאים נחות וצרי ולוט הולכים להוריד מצרימה. ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו דמו, לכו ונמכרו לישמעאלים, למי רוצים למכור אותו? יפה. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים. מה הולך כאן? ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף. מי מושך אותו במסבור? מה פתאום? מה הוא שלהם? מי שילם? זאת אומרת, לכאורה, למי הוא נמכר קודם? לישמעאלים או למדיינים? לא כתוב שהוא נמכר לישמעאלים. כתוב נמכרנו לישמעאלים. אבל ביצוע המחירה לא כתוב.
המדיינים עברו ראשונים, אני חושבת.
לא, הישמעאלים עברו ראשונים.
זה שנעברו סוחרים, עברו סוחרים.
אולי זה אותו.
הלאה. אין בעיה. אני זורם איתכם. בוא נמשיך הלאה. בוא נמשיך הלאה. אז כרגע אצל מי הוא? אני שואל אותו אצל מי הוא? אצל הישמעאלים או המדיינים? והם קראו יוסף לישמעאלים. אז אצל מי הוא עכשיו? עכשיו אצל הישמעאלים. טוב, יאללה. עכשיו מתחיל כאן הסיפור עם יהודה. ותשימו לב, פסוק למד וב, והמדנים מכרו אותו אל, אל מצרים לפוטיפר סריס פרו. לא הבנתי. לעצם מי הוא היה? אז איך המדיינים מכרו אותו? השני מכרו אותו למדיינים. טוב, יאללה, נזרום גם איתכם. בואו נעבור את כל הסיפור של יהודה, בואו נראה מה קורה בסוף כאן. ויוסף הורד מצרימה ויקנה הוא פוטיפר סריס פרו, מי הוא צריך לקנות אותו עכשיו? ממי הוא צריך לקנות אותו?
מהמדיינים.
מיד הישמעאלים.
זה אותה אורחת
השמעאלים. איך הגיע לישמעאלים עכשיו? תדעו לכם, הפרשנים כאן מנסים להסביר את זה ככה וככה, הרבה מכירות הוא נמכר ומי מל, אבל אור החיים הקדוש, פירוש מתוק, אומר דבר מאוד פשוט. עכשיו בוא נקרא את זה עוד פעם, לפי פירושו של אור החיים הקדוש. אנחנו חוזרים להתחלה. ויראו והנה ארוחת ישמעאלים באה מגלעד. זאת אומרת, עוברת ארוחת ישמעאלים, מגיעה, הם אומרים, בוא נמכור אותה לישמעאלים. מתחילים לדון, הישמעאלים אומרים, תשמעו, חבר'ה, אנחנו לא מבינים מה בעניינים האלה. אנחנו סך הכל מובילים. אנחנו לא סוחרים. ויבואו אנשים מדיינים סוחרים, אמרו, בואו, אתם סוחרים, בואו לכאן, והמשיכו ויעלו את יוסף מן הבור, והם עוסקים את עסקת התיווך. וימכרו את יוסף לישמעאלים, מי מוכר?
ישמעאלים לסוחרים.
אחי יוסף, דרך הערכת שמאי של המדיינים, לישמעאלים. ואז, מה שקורה, המדיינים לא פריירים, אנחנו טיווחנו כאן עסקה, במחירה אנחנו גם שותפים. זה לא סתם. ואז, והמדיינים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה. למה המדיינים? כי הישמעאלים לא יודעים מסחר. הם סך הכל סבלים, מובילים. מי שמנהל את העסקה...
מי שהקשר זה היו המדיינים.
מי שמתווך את העסקה זה המדיינים. אז כאן, המדיינים מכרו אותו למצרים. ואז, מה אומרת לנו הפרשה? מי באמת קנה אותו? ויוסף הורד מצרים, ויקנה הוא פוטיפר, ססבור, סעדכים, איש מצרים, מיד הישמעאלים. כי יוסף כל הזמן הזה הוא בבעלות של מי?
של הישמעאלים.
יפה. המדיינים הם רק המתווכים. ולכן המדיינים בהתחלה נותנים הערכה בכמה ומנהלים את המסע ומתן על הקנייה וגם כאן הם מנהלים את המסע ומתן על המחירה אבל כל הזמן הזה יוסף אצל נמכר פעם אחת לישמעאלים ולאחר מכן פעם שנייה על ידי הישמעאלים לפוטיפר והכל יסתדר זה אור החיים הקדוש הפרשנים כאן מתחילים, מסברים כאלה אחרים. אור החיים הקדוש מסדר את זה בצורה הכי יפה שיכולה להיות. אבל תשימו לב איך אנחנו קוראים את הדברים, ולא שמים לב. כי יש כאן בלגן שלם. יפה. עכשיו, נעבור לעוד שאלה מעניינת. יש לנו שתי דמויות מרכזיות בפרשה. אחת זה יוסף, והשנייה יהודה. כי יהודה יש לו גם פרק שלם שמדבר מה שיהודה עושה. עכשיו, הסיפור של יהודה הוא סיפור לא הכי יפה בעולם. מסכימים איתי?
כן.
יפה. אבל
הוא קיבל את המלוכה.
הוא קיבל את המלוכה. מצד שני, יוסף שמסתכלים עליו הוא יוסף הצדיק, אחלה. ואם היינו צריכים לבחור מלך מבין שתיהם, ממי היינו בוחרים?
יוסף.
אז למה באמת יהודה נבחר?
כי הוא הודה, לא שהוא הודה. הטעות שהוא עשה, נכון.
אבל לא עדיף לבחור במישהו שלא עושה טעויות?
אז מה הם הודה?
אבל הוא חטא.
בני אדם.
בסדר, אבל תסבירו לי, אני שואל אתכם. יש לנו שתי מועמדים עכשיו לבחור. אנחנו עומדים בבחירות. יש לנו מועמד יוסף, יש לנו מועמד יהודה, שתיהם מציגים לנו את התוכנית שלהם לחיים, שתיהם מציגים לנו את מה הם עברו בחיים, ואנחנו עכשיו, שתיהם מבקשים, תבחרו בנו להיות מלך. במי הייתם בוחרים? זה ברור שאת רוצה להראות, אבל אני שואל אתכם קודם כל, במי הייתם בוחרים? אתם, סתם, עומדים עכשיו שתי המועמדים לפניכם, שואלים אתכם, לא התורה, אתם, במי הייתם בוחרים להיות מלך?
אולי גם יהודה היה...
הוא גם מועמד, אני שואל אתכם, במי אתם הייתם מעדיפים?
יוסף.
יוסף. אז אנחנו כאן לפי הבחירות כאן... אני חושב שאני שואל למה. זה בדיוק העניין. עכשיו, לפי הבחירות כאן, יוסף זכה. אבל בתורה הוא לא זכה. בתורה מי שזוכה זה יהודה. למה? בוא נחשוב. יוסף נקרא יוסף הצדיק. אין הרבה דמויות שנקראו בככה. עכשיו, יוסף הצדיק, מה זה אומר? מה נראה לכם? מי יותר מתאים להנהיג את העם? אותו אחד שהוא כל כך צדיק, שהוא כל כך למעלה, שבעצם אין לי שום משהו משותף איתו. או דמות שאני יותר מתחבר אליה. בוא נגיד, למי הייתי יותר מתחבר? לא במי הייתי בוחר.
יהודה.
למי הייתי יותר מתחבר? יוסף או יהודה?
יוסף נמצא אחרי למעלה.
כן, יהודה הוא אחד מהחבר'ה.
יהודה להנהיג העם.
עכשיו, מה הכוח של יהודה? שכמו, מה אמרתם? הוא חטא, אבל הוא הודה. ומנסה לתקן. הודה כבר עם ועדה. זאת אומרת שבעצם, זוהי הגדולה של מנהיג. שהוא טועה, אבל יודע להודות בטעות, כמו המנהיגים שלנו, היום. כולם עושים טעות, מודים על המקום. או שמשחררים אותם בלי הודעה. זה הכל, הכל לא הולך אצלנו. אבל אז יהודה זה לא ככה. יהודה הוא מלך אמיתי. יהודה עושה טעות, מודה בטעות, ומנסה לתקן. וזה מלך. אני לא יכול להתחבר... או שיהיה לי מלך שהוא בעצם כל כך למעלה, שאני לא מסוגל ללכת בדרך שלו. אתה רואה, אם יוסף הצדיק היה מלך, מי יכול לעמוד בתנאים האלה? אין, הקריטריונים שלהם...
בשמיים.
יש לנו שאיפה. ולכן יש גם מלכות בית יוסף, יש גם מלכות, יש משיח בן דוד, משיח בן יוסף. אבל הקטע האמיתי הוא החיבור של השתיים. תמיד תדעו לכם, כל מה שאנחנו צריכים לעשות בחיים זה להתחבר. כשיש לנו שתי צדדים, התוצאה תמיד תהיה, הטובה היא תהיה של חיבור של השתיים ומה יוצא באמצע. הקו האמצעי. זה אברהם, יצחק, יעקב. אברהם ימין, יצחק שמאל, יעקב אמצע. קו אמצע, תפארת, ההמשך. מיטתו שלמה. גם בניקוד דרך אגב. יש את ה... עם השתי נקודות, איך זה נקרא?
צרה.
ויש את השלוש נקודות שזה...
סגול.
הסגול, על פי הקבלה. העדיפות היא לסגול ולא לצרה. למה הצרה? צרה אחד זה זוג. זה נשמע טוב. אבל זוג שאין ביניהם את הקדוש ברוך הוא...
חינה.
אז יש אש. זה לא יחיה. זאת אומרת, רק הסגול... שזה גם האיש וגם האישה, גם הזכר, גם הנקבה, גם השמאל וגם האמצע, זה המטרה, זה האחדות, זה החיבור הנכון. זאת אומרת, אי אפשר להתחבר בלי הקדוש ברוך. אז ראינו כאן קצת תמונה על הזה, ונסיים אולי בקטע המעניין של, יש הרבה דברים מעניינים כאן בפרשה, פשוט פרשה מדהימה. Thank you. חלומות שר האופים ושר המשקים. או אתה יודע, בעצם אני רוצה להגיד משהו אחר, זה נקודה מאוד חשובה. יוסף, כשהוא מגיע למצרים, קורה לו דבר מדהים. התורה באה ומכריזה, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח. עכשיו, אמרנו את זה לא פעם ולא פעם, כל פעם של האיש צמוד תואר, זה אומר שאותו אדם הגיע לשלמות בעניין זה. איש יהודי היה בשושן הבירה, זה היה השלמות של מרדכי בתור יהודי. משה איש האלוקים, זו היה השלמות של משה עם החיבור עם הקדוש ברוך הוא. כאשר אומרת לנו התורה, איש מצליח, זאת אומרת שהוא הגיע לשלמות בהצלחה שלו. וכאן נשאלת השאלה, מתי אנחנו מודדים הצלחה של בן אדם? שהוא נמצא למעלה או שנמצא למטה?
למטה.
היו חושבים אולי למעלה, לא? מה פתאום? למעלה זה לא חוכמה להצליח. חוכמה היא להצליח כשאתה למטה. ולכן התורה מדגישה וזה נותן לנו תובנה. ויוסף הורד מצרים, ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים, איש מצרי מיד הישמעאלים, אשר הורידו לו שמה, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בית אדם מצרי. זאת אומרת, לא משנה איפה הוא נמצא, גם במקום הכי גרוע שיכול להיות, יוסף מצליח לצלוח את המכשולים. הוא מצליחן. זה מצליחן אמיתי. ויער אדוניו, כי השם איתו, מה זה כי השם איתו? מה הוא ראה את הקדוש ברוך הוא הולך איתו? כל דבר שיוסף עושה בעזרת השם, אם ירצה השם, זה יוסף. אמרתי לכם, בכל מצב, הוא נמצא שם אצל עובדי האלילים האלה, ושהוא מבקשים לנו משהו לעשות, הוא אומר בעזרת השם. עד כדי כך שהאדון שלו כבר אומר לו, ויער אדוניו כי השם איתו. ולא רק שהוא איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. כי הוא רואה, מאותו רגע שיוסף הגיע לבית, ההצלחה מאירה פנים לבית. בזכות מי? בזכות מי? כן, בזכות יוסף. ומה יוסף אומר בזכות מי? בזכות הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים שבשיא הוא מגיע לכך שפרעה בכבודו ובעצמו מודה בקיומו של הקדוש ברוך הוא. זה יוסף הצדיק. מה?
גם פרעה בזמן משה אמר את זה, לא?
לא, פרעה בזמן משה אמר מי אלוקים ששמע בקולו. אחר כך תהליך, אבל כאן אנחנו מדברים על אחד שהוא עבד, עבד, ובחמש דקות הוא נהפך מעבד למושל מצרים. תאר, אין דבר כזה.
לא היה, אף פעם.
לא היה, לא קרה.
הוצאת
אותו מהבור, מה זה הדבר הזה? ודרך אגב, זה גם אמרנו פעם בעבר, ועם זה אנחנו נסיים באמת. מה שאמרנו בעבר, אם אתם זוכרים, תשימו לב לנקודה מאוד מעניינת וחשובה, תובנה חשובה. כאשר יוסף מספר את החלומות שלו לאחים, החלומות מובילים אותו אל הבור. והוא נמכר. כאשר הוא מקשיב לחלומות של אחרים, החלומות מובילים אותו לגדולה, לרוממות. עד כדי כך שבפרשה הבאה, שהוא מקשיב לחלומות של פרעה, הוא מגיע להיות מושל מצרים. שזה הממלכה שמושלת בעולם העתיק כולו. והתובנה לנו, לכולנו יש חלומות. כמו החלומות של יוסף, כמו החלומות של שר המשקים, שר האופים, פרעה. כאשר אנחנו רגילים תמיד לספר את החלומות שלנו לאחרים. מה אנחנו רוצים, מה אנחנו חולמים. וכאשר החברים שלנו מנסים לספר לנו, אין לנו סבלנות לשמוע אותם. אומרת לנו התורה, כשאתה מספר את החלומות שלך וכל מה שיש לך בראש זה רק אתה, אתה בכיוון למטה. כאשר תתחיל להקשיב לחלומות של אחרים, אתה תהיה בכיוון למעלה. זאת אומרת, כאשר אתה מספר, יוסף מספר על החלומות שלו לאחרים, הוא מגיע לבור. כאשר הוא מתחיל להקשיב לחלומות של האחרים, הוא מתחיל להתרומם למעלה. תובנה בשבילנו. להקשיב לחלומות של אחרים. ובכלל ללמוד מיוסף, כמה שאפשר ללמוד, את ההנהגה במצבים כאלה ואחרים. ראינו בפרשה שלנו דברים נפלאים, ראינו את נקודת ההסתכלות של כל אחד ואחד מהדמויות בפרשה, מה הם חשבו, ובסופו של דבר כל אחד מהם הייתה טעות מסוימת בידו, שאם לא כן, לא היה קורה מה שקורה. והסוד הוא תקשורת, חיבור. אם אנחנו לא מתקשרים, אם אנחנו לא מתחברים, אי אפשר להגיע לשום דבר. וזה כלל חשוב בחיים. ועוד פעם הפסוק החזק, את אחי אני מבקש. זה צריכה להיות הבקשה של כל אחד ואחד מאיתנו. לא משנה איפה הם נמצאים, לא משנה מה הם עושים, את אחי אני מבקש. אני מבקש להיות עם כולם, עם כל החי בני ישראל, להתחבר כולנו ביחד. וכשנדליק את נרות החנוכה בשבוע הבא, שנזכור שיש מטרה להדלקת הנרות. הדלקת הנרות נועדה בראש ובראשונה ללמד אותנו על החיבור בין הרוחני לגשמי. שכן נרות חנוכה, ההלכה אומרת שבנדה האישה בחצי שעה של הדלקת הנרות לא עושה מלאכה. אם הגבר רוצה להצטרף, יכול להצטרף. אבל בשום פנים ואופן שלא יתבטל כל היום כולו. כי זה יום עבודה רגיל. והבטלה מביא על שיעמום, ושיעמום מביא לידי חטאת. ונשאלת השאלה, למה לא אומרים לנו את זה בחגים האחרים? מכיוון שכל הרעיון של חנוכה, הוא דווקא שזה יום רגיל של עבודה, שבתוכו אנחנו מדליקים את הנרות כדי להבין שהאור של הרוחניות נמצא בכל מקום, והתפקיד שלנו הוא להחדיר אותו לתוך הגשמיות הרגילה של היום יום. זה מה שעושה יוסף בפרשה שלנו. לכל מקום שהוא מגיע השם איתו. בכל מקום שהוא נמצא הוא מכניס את הרוחניות. ולכן חנוכה דווקא בימי החול נועד ללמד אותנו שלא רק שניסים נמצאים בכל מקום, אלא שהתפקיד שלנו זה להכניס בתוך היום חול הרגיל את הקדושה. בתוך כל דבר ודבר. זה בדיוק כמו החיבור של האדם מגוף ונשמה. הנשמה ממעלה מתחברת אל האדם, וזה התפקיד שלנו. לחבר את החלק האלוקי לחלק הגשמי. ובכך אנחנו ממלאים את התפקיד שלנו. וזה אחד הרעיונות הגדולים והמרכזיים של אורות, האור של חנוכה. להכניס רוחניות לגשמיות. ואיפה אנחנו אומרים את זה? ב-18... מודים אנחנו לך על ניסיך שבכל יום עמנו. יש מחשבה שניסים רק אם הם גלויים, אז זה ניסים. ולא מבינים שהכל זה נס. לכן גם לכאורה היו צריכים לחגוג את חנוכה 7 ימים. כי הרי השמן הספיק ליום אחד. אז הנס ממילא היה רק 7 ימים ולא 8. למה חוגגים 8? כי מי שאמר לשמן שידלק, הוא יגיד לחומץ שידלק. אותו סיפור ידוע. זאת אומרת, זה ששמן דולג, זה נס בפני עצמו. וזה דבר שאנחנו חייבים להפנים אותו, ולכן 8 ימים. כדי לדעת שהיום הראשון גם הוא נס. ולכן אנחנו גם אומרים את זה צמוד למודיעין, ששם אומרים, אני ניסיך שבכל יום עמנו. ולכן גם שמים את המקום האידיאלי של הנרות, זה בין 30 סנטימטר למטר פלוס מינוס, שזה המקום שבו נמצא ממש קרוב לקרקע, ולא שם בשמיים, להראות לנו שהניסים הם מול העיניים שלנו כל הזמן. רק צריכים להבחין בהם. וכשאנחנו קוראים את הפרשה שלנו, אנחנו באמת רואים כאן את הניסים הגדולים ואת התגלגלות העניינים, ומבינים שכל דבר ודבר מכוון מלמעלה. וכאשר נדליק את נרות חנוכה, אנחנו צריכים גם לזכור את הדבר הבסיסי והיסודי. הנרות חנוכה נועדו לאחד את הבית ולחבר את הבית עם הרחוב, ובעצם לחבר את כל עם ישראל כולם ביחד. ובכוח של נר אחד להאיר, איך אומרים, עולמות שלמים, שנזכה להאיר עם נרות חנוכה לכל אחינו בני ישראל בכל מקום שהם, ונזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן.